אנחנו ביום שלישי לפרשת ראה, פרק י"ב, פסוק כ"ט. כי יכרית אדוני אלוהיך את הגויים אשר אתה בא שמה לרשת אותם מפניך וירשת אותם וישבת בארצם. פסוק למד, ישמר לך פן תנקש אחריהם אחרי ישמדם מפניך ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם ועשה כן גם אני. מסביר רש"י מבחינה דקדוקית פירוש המילה פן תנקש. אומר רש"י כך, אונקלוס תרגם לשון מוקש. אונקלוס, איך הוא מתרגם את המילה תנקש? הוא אומר דילמה תיתקל בטריון. מה זה תיתקל? שמה תיקשל. דיינו לפי אונקלוס מה זה תנקש? כמו שיהיה לך איזה מוקש שיפיל אותך ללכת אחרי דרכם של אותם אומות. אומר רש"י, ואני אומר שלא חש לדגדג בלשון. רש"י חולק על אונקלוס בפירוש המילה תנקש, והוא טוען שזה לא מלשון מוקש. מדוע? מה ההוכחה של רש"י מבחינה דקדוקית? אומר שלא מצינו נון בלשון יוקש. השורש הזה לפי אונקלוס שזה לשון מוקש, אז השורש הוא יוד קופשין, זה השורש. אז בשורש הזה של המילה יוד קופשין, שזה שורש המילה של מוקש, אין אף פעם במילה הזו נון, ואפילו ליסוד הנופל ממנו. יש לפעמים אותיות השורש שהם יורדים ממנו. בעניין הזה של יקש, שורש יוד קופשין, אין אף פעם בכלל את המושג של נון. למשל
נופל,
למשל
טיפול,
תנגפו, אז יש שם נון שלפעמים היא נופלת,
טיפול,
אבל במילה הזו בלשון יוקש יוד קובשין אין אף פעם נון. אז אם כך, מה הפירוש של המילה תנקש? ורש"י הפירוש הוא אחר, אבל בלשון תירוף וקשקוש מצינו נון. אם נסביר שהמילה תנקש זה לא מלשון מוקש אלא מלשון קשקוש, זה מילה שמצאנו בנון, מביא רש"י את המקור מספר דניאל, לאחר מכן הוא יביא גם מספר תהילים. בדניאל כתוב, וארכובתי דא לדא נקשן. עכשיו מסופר שמתי שמלך בבל בלשצר עשה סעודה גדולה כשהוא ניצח נגד דריווש, אז שם הוא אמר להביא את כל הכלים של בית המקדש וכולי, ופתאום ראה בלשצר כף יד שכותבת צורת אותיות על הקיר, על הסיד של הקיר של ההיכל. עכשיו כתוב שהוא כל כך ניבל פתאום הוא רואה יד כותבת, אז הברכיים שלו התחילו לרעוד. אז הלשון אומר וארכובתי דא לדא נקשן, פשוט נקשו זה בזה. אז שם מצאנו את המילה נקשן עם נון במילה. אז לכן אומר רש"י שגם פה תנקש זה מאותו משמעות. ואף זה אני אומר, על פי זה אומר רש"י גם אצלנו, שמה יהיה הפירוש של המילה תנקש? אף זה אני אומר, פן תנקש אחריהם, מה הכוונה? פן תתערף אחריהם להיות כרוך אחר מעשיהם. כאן הכוונה שאתה לא תתפס אחריהם, תיגרר אחריהם כדי ללכת אחריהם, לא מלשון מוקש אלא מלשון מישהו שהוא נתפס ונגרר, כמו הלשון שם על הברכיים שנגררו אחד אחרי השני. נכון, המשמעות בסופו של דבר היא אותו משמעות, אבל השאלה מה פירוש המילה מבחינה דקדוקית. וכן מביא רש"י הוכחה נוספת לפירוש הזה במילה תנקש. בתהילים קופטט כתוב ינקש נושה לכל אשר לא. מה הכוונה שם במילה ינקש נושה לכל אשר לא? אומר רש"י, מקלל את הרשע להיות עליו נושים רבים ויהיו מחזירים ומתנקשים אחר ממונו. אם יהיה לו הרבה נושים, אז כל הזמן יהיה לו אנשים שירדפו אחריו וירוצו אחרי הממון שלו. זה נקרא ינקש, לא מלשון כישלון ומוקש אלא מלשון רדיפה והליכה זה אחרי זה. אז גם פה בענייננו זה הפירוש של המילה תנקש. אחרי שעמדה מפניך, אומר רש"י, אחר שתראה שהשמידה מפניך, אתה תראה שאת הגויים אני אשמיד. יש לך לתת לב מפני מה נשמדו אלו? מפני מעשים מקולקלים שבידיהם. אף אתה לא תעשה כן, שלא יבואו אחרים וישמידוך. זאת אומרת, אתה צריך להבין מה גרם שהגויים מושמדו, שחלילה לא תיקשל ותלך אחרי מעשיהם. שלא תשאל איך יעבדו, שלא תשאל ותברר בדיוק מה צורת העבודה זרה של אותם אומות שנמצאים סביבך. ורשי, למה אתה צריך לשאול איך יעבדו? מסביר רשי ואומר, לפי שלא אנש על עבודה זרה אלא על זיבוח וכיתור וניסוך והשתחווה. אדם שעובד עבודה זרה, כל הפסילים והאלילים, ישנם ארבע עבודות שאם הוא עושה אותם הוא חייב, ולא משנה איזה עבודה זרה. מהם ארבעת העבודות? לזבוח, דהיינו לשחוט לו משהו, להקטיר, לנסך, זאת אומרת לשפוך עליו יין וכדומה, והשתחווה. זה ארבע עבודות שבהם חייבים לכל עבודה זרה. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר, בלתי להשם לבדו, מזה לומדים, דברים הנעשים לגבוה. דברים שעושים לקדוש ברוך הוא בבית המקדש, אסור להבדי לעשות את זה לעבודה זרה. אבל בא ולימדך כאן, שאם דרכה של עבודה זרה לעובדה בדבר אחר. יש עבודה זרה מסוימת שצורת עבודה לאותה עבודה זרה זה לא בזיבוח, כיתור, ניסוך והשתחווה, אלא עובדים אותה בצורה שונה. לדוגמה, כגון פוער לפאור וזורק אבן למרקוליס. יש עבודה זרה שנקרא פאור, שאם אדם עושה את הצרכים שלו על העבודה זרה, זה הצורה שעובדים אותה. או מרקוליס זה צורת עבודה זרה שאם זורקים עליה אבן, זה נקרא עבודה זרה. זה לא על ידי השתחווה ולא על ידי זיבוח, כיתור וניסוך. האם חייבים או לא? ברור שאם זה צורת העבודה, אז ברור חייבים, זוהי עבודתה וחייב. זה אם ככה הכוונה פה בפסוק, שאתה תשאל איך יעבדו, אתה תשאל, תברר. אתה יודע, את הארבע דברים אתה לא צריך לשאול, אתה יודע שאסור בכל מקרה. אבל זיבוח וכיתור וניסוך והשתחווה אפילו שלא כדרכה חייב. אבל אתה תרצה לברר מה הדרך המיוחדת ותרצה חלילה לעשות אותה. אומרת לנו התורה בפסוק למד א', לא תעשה כן לאדוני אלוהיך, כי כל תועבת אדוני אשר שנה עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. אומר רשי, כי גם את בניהם, למה צריך להוסיף את המילה גם? ידוע שתמיד שכתוב גם זה בא לרבות משהו. למה לא כתוב כי את בניהם ואת בנותיהם? מה זה גם? אומר רשי, גם לרבות את אבותיהם ואמותיהם. הם לפעמים הם שורפים באש לא רק את בניהם ואת בנותיהם לעבודה זרה, אלא גם את אבותיהם ואמותיהם. וכחיזוק לדברים אומר רשי, אמר רבי עקיבא, אני ראיתי גוי שקפתו לאביו לפני כלבו ואכלו. זה כפי שהמפרשים אומרים בדרך משל, כלבו זה עבודה זרה שלו, לא הכלב שלו. רק הוא רוצה לקרוא לעבודה זרה בלשון כינוי גנאי, אז הוא אומר הכלב שלו. ומילא הוא אומר ואכלו, למרות שהכוונה היא ושרפו, אבל הוא משתמש כבר באותו כלב. ניסוח על הכלב ואכלו. פרק י"ג פסוק א', את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. אומר רשי, נכון, היה לנו את זה כבר, את כל הדבר, אומר רשי, קלה כבחמורה. יהודי צריך להקפיד על כל פרט ופרט בלי לעשות הבדל בין דבר קל לדבר חמור. תשמרו לעשות, ליתן לא תעשה על עשה האמורים בפרשה. כל המצוות עשה שכתובים בפרשה, כשאתה מקיים אותם אתה גם מקיים מצוות עשה ואתה גם מקיים מצוות לא תעשה. שכל ישמר לשון לא תעשה הוא, שכתוב ישמר פירושו ביטוי של לא תעשה, אלא שאין לוקים על ישמר של עשה. כשכתוב תשמרו לעשות זה לא שכתוב אל תעשה, אלא כתוב ישמר לעשות. אז יש כאן אומנם מצוות לא תעשה, אבל אם אדם עובר על זה הוא לא לוקה.
מה הכוונה כשכתוב לא תוסף עליו?
אז רשי אומר לא תוסף עליו, מה הכוונה? חמישה תוטפות בתפילין, אל תוסיף בית נוסף לבתים של התפילין. ותגיד, אני רוצה, הרי כל העניין של התפילין זה לזכור את יציאת מצרים, ואיך זוכרים את יציאת מצרים? באותם ארבעה פרשיות שכתובים בתפילין. אני אוסיף פרשה חמישית שכתוב שם על יציאת מצרים, אני אוסיף עוד תוספת, או חמישה מינים בלולב, או ארבע ברכות לברכת כהנים. זה נקרא להוסיף. להוסיף דבר שלא כתוב זה דבר שאסור לעשות. כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלכה אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונו עובדם, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא, כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם לדעת האישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. עכשיו ראה שמתייחס לכל השלושה פסוקים הללו. ונתן אליך אות, יבוא איזה נביא שהוא נביא שקר ויתן לך אות או מופת. מה זה אות? אומר רש"י, אות בשמיים. ייתן לך אות בשמיים, פירושו שיעשה לך איזה סימן שקשור לגורמי השמיים, כעניין שנאמר בגדעון, כמו שנאמר אצל גדעון בספר שופטים, ועשית לי אות, ואומר יהי נא חורב אל הגיזה וגומר. אז זה דוגמה של אות בשמיים. למרות שהמפרשים שואלים, לכאורה הנס הזה שהיה שם חורב על הגיזה, זאת אומרת ששם יהיה טל על בני כל הארץ, והנס יהיה שרק על הגיזה יהיה יבש ומסביב יהיה רטוב. לכאורה למה אתה קורא לזה אות בשמיים? זה הרי דבר שקורה פה על הארץ, זה לא קשור לשמיים. יש מפרשים שאומרים שמכיוון שהטל בא מהשמיים, אז זה נחשב לדבר שאות מן השמיים. או מופת, זה בארץ, זה משהו שיהיה פה למטה. אבל יש גרסה אחרת בגלל השאלה הזו שמשנים את הדברים, ונראית לגרסה השנייה ברש"י. ונתן אליך אות בשמיים, מה הכוונה, דכתיב, והיו לאותות ולמועדים. יבוא נביא או חולם חלום ויתן לך איזה אות ויגיד לך שהשמש תשקע פה, או שיהיה איזה משהו שונה בשמיים. או מופת בארץ, דכתיב, אם טל יהיה על הגיזה לבדה ועל כל הארץ חורם. זה נקרא מופת, כי זה בארץ שהוא אומר לו, אם יהיה טל על הגיזה חורם על הארץ, אז זה נקרא שהמופת הוא בארץ. אז זה שני הגרסאות ברש"י. אז אפילו אם יבוא אליך מישהו וייתן לך כל מיני קונצים, בין בדברים שמימיים ובין בדברים ארציים, אף על פי כן לא תשמע לו. ואם תאמר, מפני מה נותן לו הקדוש ברוך הוא ממשלה לעשות אות? אז אם כך, מי נותן לו את הכוח הזה לאותו נביא שקר, והוא אומר לך יהיה כך ויהיה כך, ואתה רואה שזה קורה בדיוק כמו שהוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא נותן לו את הפריבילגיה לעשות את זה? אז התשובה היא, כמו שנאמר בסוף פסוק ד', כי מנסה השם אלוקיכם אתכם. זה בדיוק הניסיון שהוא מנסה אותך. פסוק ה', זה הצד ההפוך. יבוא אליך אותו חולם חלום, ומה הוא יגיד לך? נלכה אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונא עובדם. על זה פסוק ה' אומר בדיוק להפך. לא תשמע לו, אלא מה? אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו ובו תדבקו. אומר רש"י, ואת מצוותיו תשמורו, זה בדיוק הפוך. הוא אומר לכם ללכת לאן? ללכת לעשות את מה שהוא רוצה, את התורה של השקר. אומרים לא, אתה צריך לשמוע לתורת משה. ובקולו תשמעו, לא כמו אותו נביא שקר שהוא רוצה שתשמע אליו. אומר הקדוש ברוך הוא, ובקולו תשמעו, בכל הנביאים נביאי האמת. ואותו תעבודו, הוא אמר לך קודם, ונעובדם את מי? את האלילים. אומרים לך לא, ואותו תעבודו איפה? במקדשו, בבית המקדש. ובו תדבקום, ידבק בדרכיו. מהם הדרכים המיוחדים שבהם אתה דבק במה שהקדוש ברוך הוא רוצה ומה שהקדוש ברוך הוא עושה? גמול חסדים, קבור מתים, בקר חולים, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא. פסוק ו', והנביא ההוא או חולם החלום ההוא יומת, כי דיבר שרה על אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפודחה מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר ציווך אדוני אלוהיך ללכת בה, וביערת הרע מקרבך. אומר רש"י, מה פירוש שרה? שאותו נביא שקר דיבר שרה, דבר המוסר מן העולם, שלא היה ולא נברא ולא ציוויתיו לדבר, כן, הוא בא כאילו בשם השם ורוצה להסיר אותך, הדבר הזה לא היה ולא נברא. דשתולודרה בלז, דהיינו דברים מעוותים. והפודחה מבית עבדים, אומר רש"י, אפילו אין לו עליך אלא שפדחה, אפילו אם הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא הוציא אותך, שהוא פדה אותך מבית עבדים, הוציא אותך ממצרים, דיו זה מספיק שאתה צריך לשמוע בקולו. סוג זין, כי יסידך אחיך בנמך או בנך או בתך או אשת חיקך או ריחה אשר כנפשך בסתר לאמור נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך. זאת אומרת, יבוא אליך מישהו, ויש כאן רשימה של כל מיני
מסית.
סוגי אנשים, שיבוא להסיט אותך או מבחינה רגשית או מבחינה רעיונית. מי הם האלה שהתורה מפרטת פה? מביאים כאן אח, בן ובת, אישה או אבא. את מי מדלגים מבין הקרובים?
אמא.
אמא ואחות, אין פה. אמא ואחות, אדם שהוא כבר נשוי ויש לו משפחה, כי אנחנו רואים שיש לו בן ובת ואישה, אז מטבע הדברים, כפי שרואים את זה גם במציאות, אחותו לא כל כך יש לה השפעה מי יודע מה עליו, וגם אמא שלו אין לה השפעה כל כך גדולה עליו. האחרים שיש להם השפעה עליו זה יכול להיות אח, בן או בת או אבא. לכן מביאים רק את הדוגמאות האלה שהם יותר מציאותיים. אומרה שכי יסיתך אין הסתה אלא גירוי, שנאמר אם השם יסיתך בי. זה דוד המלך אמר לשאול אחרי ששאול רדף אחרי דוד המלך ורצה להרוג אותו, אז הוא אומר למה אתה רודף אחריי, אם השם יסיתך בי, אם הקדוש ברוך הוא גרם לך לרדוף אחריי בגלל שאולי יש לי חטאים, אז אני אביא את זה מקורבן ואני אחפר את זה, אז תפסיק לרדוף אחריי. אז רואים שיסיתך פירושו מלשון גירוי. המיטרה בלעז, היינו עניין פיתוי, שמשיו לעשות כן. אחיך מאב או בנמך מהם, חיקך זה האישה השוכבת בחיקך ומחוקה בך, הפיקדה בלעז, היינו היא דבוקה בך, וכן כמו שנאמר בספר יחזקאל מחיק הארץ. זה יחזקאל שם מדבר על המידות של בית המקדש, מדבר על המידות של המזבח, היה לו יסוד, הוא אומר שהיסוד שהוא כמה הוא גבוה מהקרקע, זאת אומרת מחיק הארץ כמה הגובה שלו. למה קוראים לזה חיק הארץ? מיסוד התקוע בארץ, חיק הארץ, זאת אומרת הוא מחוק. אשר כנפשך זה אביך, פרש לך הכתוב את החביבים לך. פה יש רשימה אלה שהם חביבים לך ויכולים להסיט אותך, קל וחומר לאחרים. בסתר, ומה יהיה אם הוא מסיט אותך לא בסתר, מסיט אותך בגלוי, למה כתוב דווקא בסתר? אומרה שדיבר הכתוב בהווה, מדברים על הסטנדרט שאין דברי מסית אלא בסתר. לכן שלמה הוא אומר, הפסוק אומר במשלי, בנפש, בנשף, בערב יום, באישון לילה ואפלה, אשר לא ידעת אתה ואבותיך, דבר זה גנאי גדול הוא לך, שאף האומות אין מניחים מה שמסרו להם אבותיהם, וזה אומר לך עזוב מה שמסרו לך אבותיך. פסוק ח', מאלוהי העמים אשר סביבותיכם, הקרובים אליך או הרחוקים ממך, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. זה כל מיני אומות שהוא רוצה להגיד לך בוא נעשה מה שהם עושים. אומר רש"י, הקרובים אליך או הרחוקים, למה פירט קרובים ורחוקים? אלא כך אמר הכתוב, מטבען של קרובים אתה למד טבען של רחוקים. כשם שאין ממש בקרובים, הקרובים אליך נמצאים לידך ואתה יודע שאין בהם ממש, כך אין ממש ברחוקים. מקצה הארץ זו חמה ולבנה וצבא השמיים שמהלכים מסוף העולם ועד סופו. זה הכוונה, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, זה השמש והירח שהולכים מקצה לקצה. אז זה אומרים לנו בפסוק ת', לא טוב ולא, ולא תשמע אלה ולא תחוס אינך עלה ולא תחמול ולא תחסה עליו. אותו מסית אין לו, אין רחמים, אתה צריך פשוט להרוג אותו. כמו שרש"י אומר, לא תובה לו, קודם כל לא תאהב לו, לא תאהבנו, לא תאהב אותו. מה צריך להגיד לנו, למה צריך לומר לא לאהוב אותו? שלפי שנאמר ואהבת לרעך כמוך, אז הוא יהודי אותו אחד שהסית אותך, זה אחיך, זה אביך, זה אחותך לא, אבל זה בנך, ביתך וכו', את זה לא תאהב. ולא תשמע אליו, מה הכוונה? בהתחננו על נפשו למחול לו, גם אז, למה צריך לומר זה? לפי שנאמר עזוב תעזוב עמו, לזה לא תעזוב. ולא תחוס עינך עליו, לפי שנאמר לא תעמוד על דם רעך, מה זאת אומרת? אם אתה רואה אדם שפסקו עליו בבית דין גזר דין מוות, ואתה יכול למצוא איזו, איזה לימוד זכות, אתה חייב לבוא ללמד עליו לימוד זכות, כי לא תעמוד על דם רעך. אבל על זה לא תחוס. אל תבוא למצוא עליו לימוד זכות. ולא תחמול, לא תהפך בזכותו. לא תהפך. זאת אומרת, אדם אחר שחייב וחייבים מיטות בית דין אחרים, אז אדם מהסנדרין למשל, שלימד חובה, ואחרי זה הוא רוצה להפוך את דבריו ללמד זכות, הוא יכול. לעומת זאת, אדם שלימד זכות והוא רוצה אחר כך לחזור בו וללמד חובה, הוא לא יכול. אבל במסית, מסית הוא הכי גרוע, זה להפך. מי שלימד חובה לא יכול לחזור בו ללמד זכות, ומי שלימד זכות לא יכול, יכול לחזור ללמד עליו חובה. ולא תחסה עליו, מה שרשי אומר, אם אתה יודע לא חובה, אינך רשאי לשתוק. פסוק יוד אומר, כי הרוג תארגנו, ידך תהיה בו בראשונה לעמיתו, ויד כל העם באחרונה. אומר רשי, כי הרוג תארגנו, אם יצא מבית דין זכאי, אחזירהו לחובה. יצא מבית דין חייב, אל תחזירהו לזכות. ידך תהיה בו בראשונה, מצווה ביד הניסת לעמיתו. לא מת בידו, ימות ביד אחרים, שנאמר ויד כל העם וגומר. זאת אומרת, ההתייחסות למסית היא הגרועה ביותר. פסוק י' א', וסקלתו באבנים ומת, כי ביקש להדיחך מעל אדוני אלוהיך, מוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. וכל ישראל ישמעו ויראון, ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך. טוב, הקטע האחרון בשיעור היומי זה הנושא של עיר הנידחת. כי תשמע באחת עריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבת שם, לאמור, יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם לאמור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. מה הכוונה? מסביר רש"י את שני הפסוקים הללו. לשבת שם, זאת אומרת, אולי נקדים קודם, שעיר הנידחת זה דבר שאומרת על זה הגמרא, זה דבר שלא היה ולא יהיה. יש הרבה תנאים כדי שעיר הנידחת תחשב לעיר הנידחת, כי העונש של עיר הנידחת היא עונש חמור ביותר, וזה בלתי ניתן שבמציאות בפועל יקרו כל התנאים ההכרחיים שהדבר הזה יקרה. אחד התנאים זה צריך להיות השמועה צריכה להגיע לעיר כזו שהשם אלוקיך נותן לך לשבת שם. מה זאת אומרת? זה מקום שמיועד לדירה. מה זה בא לשלול, אומר רשי? לשבת שם פרט לירושלים שלא ניתנה לדירה. ירושלים כידוע לא נחלקה לשבט אחד מהשבטים, אלא ירושלים זה מקום שיד כולם שווה בה. כי תשמע וגומר לאמור, מה תשמע? תשמע שמדברים שיצאו אנשים וגומר בני בליעל. לאמור, אומרים כן, יצאו וגומר. בני בליעל, למה קוראים לאנשים האלה בני בליעל? מה פגוש המילה בליעל? בלי עול, בליעל זה נוטריקון, זה שתי מילים. שפרקו הוא לא של מקום. אנשים ולא נשים. יושבי עירם ולא יושבי עיר אחרת. שמעת שאנשים בני בליעל יצאו להסיט את האנשים לעבוד עבודה זרה, הם חייבים להיות תושבי המקום, לא שבאו יבוא מבחוץ. מכאן אמרו, אין נעשית עיר הנידחת עד שידיחו האנשים ולא נשים, ועד שיהיו מדיחיה מתוכה ולא מחוץ עליה. ומה אתה עושה עם השמועה הזו? אומר לנו פסוק תתווה, ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התואבה הזאת בקרבך. מרשי, שהחקירות שלך שהם צריכים לבדוק האם הדבר הזה היה, יש בדבר הזה כמה וכמה חקירות,
שבע
חקירות, ולומדים את זה מהפסוק הזה בצירוף עם פסוקים נוספים. אומר רשי כך, ודרשת וחקרת ושאלת היטב. מכאן למדו שבע חקירות מריבוי המקרא. איך לומדים שבע? אז רשי מפרט. כאן יש שלוש. פה בפסוק הזה יש לנו שלוש ביטויים שמדגישים לנו שלוש חקירות. דרישה וחקירה והיטב. ושאלת אינו מן המניין. המילה שאלת זה לא משמעות של חקירה, אלא המילה ושאלת זה, וממנו למדו בדיקות. בדיקות וחקירות זה שתי דברים שונים. מה ההבדל? חקירה זה שאתה רוצה לחקור, לדוגמה, באיזה מקום זה היה, באיזה זמן זה היה, באיזה שבוע זה היה, באיזה חודש, באיזה שעה, באיזה יום. זה נקרא, הכל זה נקרא בדיקות. זה נקרא חקירות. בדיקות זה שאלות צדדיות. דיינו, איזה בגדים לבש הבן אדם? צבע אדום, צבע שחור. איזה, ליד איזה עץ הוא עמד?
זה גם חלק, למה זה לא?
זה נקרא, לא, זה נקרא אבל בדיקה, לא חקירה. אנחנו, זה לא רבי, זה לא עוד סוג חקירה. ושאלת, זה לומדים איזה משהו אחר. מהמילה שאלת לומדים, ממנו למדו בדיקות. אנחנו אבל כרגע רוצים לדעת על שבע חקירות. אז יש לנו וחקרת ושאלת היטב, זה שלוש. מאיפה יש לנו עוד ארבע? אומר רש"י כך, ובמקום אחר הוא אומר, במקום אחר דיינו בהמשך שנלמד בעזרת השם בספר הזה בפרשת שופטים, שם כתוב את הלשון ודרשו השופטים היטב. אז יש לנו את המילה ודרשו והיטב, יש לנו כבר חמש. ועוד במקום אחר הוא אומר, יש לנו פסוק נוסף שכתוב גם בהמשך בספר הזה, ודרשת היטב עוד פעמיים. ולמדו היטב היטב לגזירה שווה ליתן האמור של זה בזה. כל הדברים שכתובים בזה, בזה, כי בכל המקומות כתוב היטב. אז אם כך, בסך הכל יש לנו שבע ביטויים בתורה שמשמעותם חקירה. אז יש לנו שבע חקירות, בנוסף לזה יש לנו גם כן בדיקות. פסוק תזיין, מה עונשם של אותה עיר שהתברר לנו שכל התנאים של עיר הנדחת התקיימו בהם? פסוק תזיין אומר, עקה תקה את יושבי העיר ההיא לפי חרב, אחריהם אותה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב. אומר רש"י, עקה תקה, למה כתוב פעמיים? אם אינך יכול להמיתם במיתה הכתובה בהם, כתוב לפי חרב, אתה לא יכול להמית אותם בחרב, המיתם באחרת, אז תיקח צורה אחרת, העיקר להמית את כל יושבי העיר. הסוג ידיין אומר, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לאדוני אלוהיך, והייתה תל עולם, לא תיבנה עוד. אומר רש"י, להשם אלוקיך לשמור בשבילו. השריפה שאתה שורף את כל רכוש העיר צריך להיות עם כוונה שזה לשם השם. פסוק י"ח, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב אדוני מחרון אפו ונתן לך רחמים וריחמך וירבך כאשר נשבע לאבותיך. אומר רש"י בפסוק י"ח, למען ישוב השם מחרון אפו, שכל זמן שעבודה זרה בעולם חרון אף בעולם. ברגע שאתה מבטל את העבודה זרה ושורף את העיר ואת כל אשר בא, אתה מבטל את הכעס האלוקי. פסוק י"ט, הפסוק האחרון, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום לעשות הישר בעיני אדוני אלוהיך.